שלום עורך דין גלעד ברטל, ברוך הבא.
שלום וברכה.
אני מבינה שאתה מהעוסקים במלאכה, מאלה שמטפלים בכל הצד הזה של הפרות זכויות אדם שאזרחי ישראל עוברים בימים לא שפויים אלה. ובוא ככה תספר לי מה קורה, מה התחדש השבוע, מה קורה בזירה המשפטית.
טוב, קודם כל אנחנו מתחילים מזה שכמו שאמרת, אני באמת לא לבד. יש עוד רבים וטובים כמוני, גם שותפיי במשרדי, גם חברתנו הטובה עורכת הדין רותם בראון, שעובד איתנו בתיקים מסוימים. אני כן יכול להגיד לך שאנחנו רואים השבוע בעצם התפתחויות. היה השבוע את הפסיקה, פסיקת הביניים של בית המשפט העליון בבג"ץ בנושא העברת המידע לרשויות המקומיות. בית המשפט שם בעצם קיבל החלטה די משמעותית. הדבר הראשון, בית המשפט החליט להרחיב את הרכב השופטים להרכב של 7 שופטים, ולא רק שמדובר בהרכב מורחב והרכב בכיר גם, מתוך, כלומר, הרכב הוותיק יותר בתוך בית המשפט העליון, אלא גם ניתנה החלטה שמופנית כלפי המדינה, מה שנקרא צו ביניים, שתסביר המדינה למה לא יבוטל החוק. החוק שמאפשר לרשויות המקומיות לקבל מידע ממשרד הבריאות, אודות מי שלא מוכן לקבל חומר כזה או אחר. ובסופו של דבר אנחנו רואים פה עמדה מאוד מאוד מעניין של בית המשפט העליון. אם לפני שבוע וחצי או שבועיים ראינו את הפסיקה הדרמטית בנוגע לאיכוני השבק, שבא בית המשפט העליון ואומר למדינה, המטרה לא מקדשת את האמצעים, ובעצם המטרה של המלחמה בקורונה לא מקדשת את כל האמצעים ולא מתירה למדינה לעשות כל מה שהיא רק רוצה, אז השבוע אנחנו רואים את זה גם בעניין של העברת המידע לרשויות המקומיות, ואת יודעת מה? אולי זו סנונית ראשונה שאנחנו בעצם רואים פה את בית המשפט בא ואומר, אני לא סומך על הרשויות המקומיות כמו שאני סומך על המדינה.
רגע, רגע, אני רוצה שנייה להבין שורה תחתונה. מה הוחלט? הוחלט שהם לא מאשרים את הדבר, לא הבנתי מה אתה אומר בעצם.
צריך לשמוע את המנגינה, עוד לא הוחלט. אבל יש לנו פסיקת ביניים לפני הפסיקה הסופית, והפסיקת ביניים, אני אומר עוד הפעם, בעניין של העברת המידע לרשויות המקומיות.
כן.
העברת מידע רפואי לרשויות המקומיות, יש לומר. בא בית המשפט העליון ואומר שני דברים. האחד, תסביר לי המדינה למה לא יבוטל החוק, למה הוא לא, מבחינתנו יכול להיות שזה אפילו אמירה עקרונית שבאה ואומרת, אנחנו נוטים לבטל את החוק, בואו תסבירו לנו למה אנחנו לא צריכים לעשות את זה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אומר גם בית המשפט, אני רוצה לדון בתיק הזה, לא בהרכב רגיל של 3 שופטים, אלא בהרכב מורחב של 7 שופטים, שזאת אמירה דרמטית. זה לא קורה בכל תיק, מעטים התיקים שזה קורה, ואני יודע להגיד לך, כאשר זה קורה בדרך כלל, לרוב אנחנו נמצאים לפני פסיקה דרמטית.
אני חייבת להגיד לך שאני ממש לא מתרשמת מזה שבית משפט אומר שהוא סומך יותר על הממשלה מאשר על הרשויות המקומיות. אני לא יודעת על מי אני יותר סומכת, בעיניי זה נבלה וזה טריפה. לפחות חלק מהעיריות והמועצות המקומיות מבצעים פשעים ומפרים זכויות אדם לא פחות ממה שעושה הממשלה. אז אני באמת לא יודעת מי יותר גרוע בעניין הזה.
בית המשפט עוד לא אמר את זה, אבל זה בעיניי זה סוג של רמיזה. אם בית המשפט בא ואומר למדינה, אני שוקל לבטל את החוק שאת מסמיכה את הרשויות המקומיות לקבל מידע, זה עניין דרמטי, יש פה הרבה מאוד סיבות ונימוקים, והוא כן אומר, הרי אין ספק שמישהו צריך להחזיק את המידע, המישהו הזה זאת המדינה, אבל אם הוא לא מסמיך ולא מאפשר לרשויות המקומיות לקבל את המידע הזה, זאת אמירה שיש לה חשיבות, ויש לה הרבה יותר חשיבות גם רק מעניין נקודתי כזה או אחר. כאשר הבג"ץ בא ומחליט להתערב בנושא הזה, ובואי, אם בג"ץ שרוצה לא להתערב בנושא מסוים, יודע לעשות את זה יפה מאוד, הוא לא עושה את זה בדרך שהוא ממנה 7 שופטים ומודיע למדינה, בואי תסבירי למה שלא ינתן פה צו עשה קבוע, או צו קבוע שבעצם מונע את כניסת החוק הזה לתוקף. זה דבר דרמטי, יש פה התפתחות דרמטית, וצריך לעקוב ולראות מה יקרה בשבוע הבא.
אוקיי, אני רוצה ככה לשתף אותך בחלק מדיון שהיה בכנסת בנוגע לעניין הזה, שבסופו של דבר התקבלה החלטה למסור את הפרטים שלנו, אז פרופסור חגי לוין היה בדיון הזה, נדמה לי שזה היה בוועדת חוק חוקה ומשפט, ופרופסור חגי לוין בא וטען שזו טעות יהיה להעביר את הפרטים האלה לידיים אחרות, מכיוון שמי שצריך להרים טלפון ולדבר עם האזרחים שלא מעוניינים בחומר, החומר הזה, זה הרופא, המשפחה, שמכיר את האדם, את התיק הרפואי שלו, את ההיסטוריה הרפואית שלו, הוא יודע את כל הרגישויות, הוא יודע, אני לא יודעת כאילו מה מצבו הבריאותי וכולי, וגם בין האזרח לבין הרופא הפרטי, יש הרבה יותר אמון מבן אדם זר. ובעצם מה שהוא אמר זה, העברת הפרטים לידיים זרות, זה משהו שרק ישבור את האמון של הציבור, ולא ישיג את המטרה שלהם, שהמטרה שלהם זה לגרום לכולנו להשתתף בניסוי של פייזר, ככה אני רואה את זה, את מה שהם מנסים לעשות. אז מה שאני רוצה לשאול אותך, זה את השאלה הבאה, בעצם, אם אני רוצה להבין למה הם רוצים להוציא את זה מהידיים של הרופאים, ולהעביר את זה לידיים אחרות, זה כי בקרב רופאי המשפחה בפני עצמם, אין תמימות דעים לגבי זה שהם באמת ממליצים על הזריקה. זאת אומרת, חלק, אחוז מסוים, לא קטן, של הרופאים, לא ממליצים על הזריקה הזאת, ולכן הם רוצים בעיניי ודאות, שמי שיתקשר לאזרחים שלא מעוניינים בזריקה, יהיו בוודאות אנשים שהם, מה שנקרא אנשי מחירות של הזריקה הזאת, ועל הדבר הזה, על הדבר הזה, זה מאוד מדאיג אותי. זה מאוד מדאיג אותי שבעצם מדינת ישראל רוצה להעביר את הפרטים האישיים של כל האזרחים לידיים של אנשי מחירות, שהם, כל מה שיש להם לומר זה רק להמליץ, ולא באמת אנשי מקצוע בתחום. ומה דעתך על האקט הזה בכלל, של להוציא את החומרים, המידע הרפואי שלנו לידיים של בעצם אנשי מחירות, שכל המסר שלהם יהיה זה שהחיסון הזה הוא בטוח, והוא יעיל וכדאי לכם וכולי.
תראי, קודם כל יש פה שתי תופעות שצריך להתייחס אליהן. התופעה הראשונה היא באמת, אמרת את העניין הזה של אנשי מחירות לתחושתך, אני חושב שזה לא רק לתחושתך, אני חושב שיש פה איזה דעה רווחת בנושא הזה, שבאמת אנחנו רואים את זה לא אחת, שאנחנו באים לרופא המשפחה, ועל השולחן של רופא המשפחה אנחנו רואים כל מיני מוצרים פרסומיים של חברות כאלה ואחרות. זה דבר ידוע, המחוקק גם התייחס לזה בעבר, ויצאו כל מיני הוראות רגולטוריות, בדיוק כדי למנוע את הנושא הזה שרופאים מקדמים תרופות מסוימות. אנחנו יודעים את זה גם אצל רוקחים, שאסור להם לקדם איזו תרופה של חברת הבית שבהם עובדים. הנושא הזה עלה בהקשר של סופרפארם בעבר, וחברות נוספות. בסופו של יום אנחנו מצפים מהרופאים שלנו, שיתנו לנו תמיד את הייעוץ הרפואי, על בסיס מה שאנחנו באמת צריכים. בדיוק כמו שאנחנו מצפים מעורך הדין, שאנחנו באים להתייעץ איתו, שייתן לנו את הייעוץ, לא רק לפי נקודת האינטרס שלו, אלא לפי נקודת האינטרס שלנו. וכאשר אנחנו יודעים שיש אנשים שמתוגמלים על הייעוץ שהם מעניקים, אם הוא הולך לכיוון כזה או לכיוון אחר, אז יש פה חשש שהאינטרס שלנו זה לא האינטרס המרכזי שעומד לנגד עיניו של אותו מומחה. בין אם מדובר ברפואה, בין אם מדובר בכל נושא אחר בעולם. אז זה נקודה ראשונה. ביחס לעניין שבאמת, מי האיש שאמור להחזיק את המידע? תראי, הנושא הזה של החזקת מידע הוא נושא מאוד מאוד רגיש. כי בסופו של יום צריך לזכור, הרשות המקומית לא תמיד יש לה את היכולות שאנחנו מצפים בהבטחת מידע ושמירה על מידע חסוי, כמו שאנחנו יכולים לצפות שתהיה למדינה. למדינה בעצם יש יכולות בלתי מוגבלות. היא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה עם כל תקציב שהיא רוצה בעולם. והיא יכולה להכניס את עצמה לגירעון, והיא אפילו אם היא מגיעה לתקרת הגירעון, היא יכולה להגדיל, לשנות החוק שיאפשר לה את הגדלת הגירעון, כמו שבדיוק ראינו שקרה כאן, בנושא הקורונה. אז זה קודם כל, כאשר אנחנו נותנים את הסמכות הזאת להחזיק את המידע הזה לכל רשות מקומית, אז בואי נחשוב, יש גם הבדל קצת בין הרשויות המקומיות בארץ. ישנו רשויות חזקות ואיתנות, כמו למשל תל אביב, כמו למשל רשויות אחרות. ויש לנו רשויות הרבה יותר חלשות, ואני לא אכנס פה לשמות, אבל יש רשויות חלשות, וכולנו מכירים את זה. כולנו מכירים את העניין של איך מתנהלת רשות מקומית, ולכן אני חושב שיש פה באמת עניין, שאנחנו נותנים את המידע, אנחנו מפקירים בעצם את המידע, המחוקק הפקיר כאן את המידע הרפואי הפרטי של כולנו, בידיים שהן באמת לא הידיים המתאימות להחזיק את זה, והכל במטרה, יכול להיות באמת ממניעים שאני גם לא יודע לפרט אותן, יכול להיות שהם מניעים קשרים ויכול להיות שהם פחות. אני יודע שזה מעלה חשש כבד, ואת יודעת מה, אני גם מקשר את זה לעניין אחר. מישהו שאל את עצמו, למה ההסכם, הסכם החיסונים בעצם, הסכם העברת החומרים מפייזר, למה הוא חסוי? איזה סודות מקצועיים או סודות אחרים יש כאן, או מסחריים, יש כאן שמדינת ישראל חותמת על הסכם לאספקת חומרים רפואיים, והדבר הזה הוא לא מפורסם, ואנחנו לא יודעים באיזה תנאים. אולי באמת יש כאן תנאים שאנחנו יכולים רק לדמיין, שמביאים אותנו לעולמות כאלה ואחרים של הפעלת לחץ על האזרח, אולי תמריצים כלכליים. אנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט לא יודעים. וכשאתה לא יודע משהו, זה בדיוק המקום שכל הפנדורות נכנסות לתיבה. אז אני באמת אומר, אני חושב שיש כאן נושא וסוגיה שדורשים פה התערבות אמיתית של בית המשפט, ואני, אם אנחנו מתקשרים גם לשאלה הקודמת, אז אני שמח שזה הכיוון שאנחנו רואים אותו, ואני מאוד אופטימי, אני חייב לומר, אני אופטימי שבית המשפט הולך להתערב פה בעניין הזה, ואולי לעצור את הטירוף לפני שהוא באמת מתרחש.
וואו, אתה אופטימי, אני ממש שמחה, כי אנחנו לא כך אופטימיים, אנחנו מאוד מודאגים, ואנחנו גם קצת, רבים מאיתנו איבדנו אימון בבתי המשפט, אנחנו לא יודעת, אנחנו לא רואים אותם, מזיזים שום דבר משמעותי, למרות שאתה יודע, הדברים נראים כאילו ברמה של האדם הסביר, לא יכול להיות שהדבר הזה עבר וזה עובר. אני רוצה להעלות בפניך כמה דברים מטרידים שהם קיימים בשיח הציבורי. אני מדברת לא על הציבור שמאמין שאנחנו פה במגפת קץ האנושות ומחכה ומייחל לזריקה, אלא דווקא הציבור שקצת רואה את זה אחרת, או אולי לא קצת, אלא חי ביקום מקביל לחלוטין. ואני רוצה להעלות בפניך ככה, קודם כל, באמת מה שאמרת כרגע זה שאנחנו מצפים מהרופאים שיתנו את הייעוץ המשפטי, ולא לפי האינטרסים שלהם.
הייעוץ הרפואי, כן.
כן, ואתה יודע, אני ראיתי צילום מסך מהטלוויזיה, כי אני לא רואה פרסומות של פייזר, אני לא צופה בטלוויזיה בכלל כבר. אני ראיתי צילום מסך שרופאים יתוגמלו על כל פציינט שהם ישכנעו אותו להתחסן.
אני לא מכיר את הפרסום הספציפי, אבל זה בהחלט מתקשר. כלומר, אני בהחלט יכול להבין על מה את מדברת.
זה לא קורה מתחת לשולחן.
תראי, אני אגיד משהו אחר שהוא מדאיג, את יודעת מה, יותר אפילו ממה שאת מתארת אותו. ב-22 או 23 לחודש פברואר, הופיע יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל, רופא שמתמחה בתחום הגניקולוגיה, רפואת הנשים. וקרא בוועידת וויינט, ידיעות אחרונות, לכל אנשים לצאת ולהתחסן.
כן.
עכשיו, אני, שאני קצת מכיר וקצת בקי, נכנסתי באמת לאתר פייזר בארצות הברית, כדי לראות, אולי אני פספסתי איזה דיווח. ואפלא ופלא, ב-18 לשני, פייזר מודיעה לבורסה האמריקאית, שהיא התחילה בעצם את הבדיקה בעניינן של נשים בהיריון. עכשיו, אני שואל את עצמי שאלה פשוטה. מה יודע יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל שפייזר לא יודעת? איך קורה מצב שיושב ראש ההסתדרות, שהוא אמור להיות רופא בכיר ומומחה, ובוודאי שיש לו את היכולת להשפיע על דעת הקהל, למה הוא עושה את המעשה הזה? למה הוא יוצא וקורא לנשים להתחסן, כאשר היצרן לא אומר את זה? מה הוא יודע שהיצרן לא יודע? זה דבר שהוא מדאיג. תשמעי, אנחנו מדברים פה, זה היום הנושא הזה, זה מחר יהיה נושא אחר, אבל זה דבר מדאיג. יש כאן, אנחנו משרישים כאן בעצם נורמות, שאני לא יודע מאיפה הם באו, זה לא היה, ואנחנו צריכים לשים לב ובאמת להיזהר, שלא נדרדר עוד יותר.
כן. הדבר הבא שאני רוצה לשאול אותך זה הנושא של הסכמה מדעת, שעד הקורונה הזאת היה מין משהו כזה שהוא היה נורמה, שלפני כל הליך רפואי כזה או אחר, הבן אדם מקבל את כל המידע בעד ונגד ההליך הרפואי, את כל הסיכויים, את כל הסיכונים על מה שהוא עומד לעבור, ואז הוא בעצם חותם, או בעצם מביע הסכמה, וזה ללא לחץ, ללא שוחד, ללא פיתויים, ללא בונוסים, ללא מניעת סנקציות, זאת אומרת, זה אמור להיות משהו נטול לחץ משום כיוון שהוא, ואחד, היום אנחנו נמצאים באופוזיט השני, יש כאן לחץ ברמה ש... אנשים באיומים, הם תחת איומים בעצם, הם מתבקשים להזריק את החומר של פייזר תחת איומי פיתורים מעבודה. עכשיו, דבר נוסף שאני רוצה, אז קודם כל תחת איומי פיתורים, הדבר השני, תחת איומי תאבדו את כל הדברים שאתם אוהבים, בילויים, חדרי כושר, חוגים וכולי, זה בעצם לאבד את כל חיי חברה, חיי תרבות, והדבר השלישי, וזה הכי מדאיג אותי, זה השתקה של כל הקולות שמעבירים, אתה יודע, מה שנקרא ביקורת אמיתים על המחקר הזה של פייזר.
את מדברת על הרופאים.
אני מדברת על רופאים, על וירולוגים, על אפידמיולוגים, שמסתכלים על הזריקה הזאת ומביעים חשש שיש סיכון בטכנולוגיה החדשה הזאת, ה-mRNA הזה, שמכניס בעצם איזשהו חומר שמדמה חלבון בתוך הגוף, שהוא מייצר חלבונים. זאת אומרת, יש כאן חשש אמיתי שאנשי מקצוע מדברים על זה, שיכול להביא להכרות, יכול להביא למחלות אוטואימוניות, ובעצם הם מזהירים מפני מצב של פיתוח של מחלות חדשות שלא היו, ואנחנו, אזרחי ישראל, על הגוף שלנו, בודקים כרגע את הזריקה הזאת, ומדברים על זה שדילגו על שלבי הפאזה המקובלים, וגם הפרסומות זה שהזריקה הזאת קיבלה את אישור ה-FDA, מה שזה גם לא נכון, וגם את זה הם לא יכולים לומר, והכי גרוע זה שרופאים אומרים לי שפונים אליו, אליהם פציינטים שלהם ושואלים כן או לא להתחסן, אז הם אומרים לי אם הם יגידו לא, או אם הם יזירו מהזריקה הזאת, וחלילה לבן אדם טיפול עליו לבנה על הראש, והם ישימו בתעודת פטירה קורונה, בונה, הם לא מוגנים מבחינה משפטית. זאת אומרת, הרופאים שלנו כיום, ממש הדביקו אותם עם הגב לקיר, שהם או שישתקו, או שיגידו כן תתחסנו ויקבלו על זה תגמול, הם לא באמת משוחררים לתת את הייעוץ המקצועי שלהם ללא שום שיקולים זרים. ואתה יודע, והדברים האלה זה לא סוד. זה לא סוד שדוקטור מיכל הרן קיבלה מכתב מעורך דין חקו, מהוועדה לענייני האמת של משרד הבריאות, שהוא כתב לו שמה, את אומרת שהחיסון הזה הוא תרכיב ניסיוני שלא נוסע עד כה, ואת אומרת שלא ידוע תופעות הלוואי לטווח רחוק, ואת מנצלת את, את האוטוריטה המקצועית שלך, ואת מפחידה את הציבור. זאת אומרת, במכתב הזה שהיא קיבלה, היא קיבלה בעצם סוג של אמירה, אל תשתמשי באוטוריטה המקצועית שלך להפחיד את הציבור בלומר לו אמת. ואתה יודע, הדבר הזה בחוץ, המכתב שהיא קיבלה הוא בחוץ, הדברים שהיא מזהירה מפניהם הוא בחוץ. האישה הזאת עוברת לינץ' מטורף של משרד הבריאות. ועוד דבר, בתקשורת אף מילה לא מדברים על זה. לא על מה שיש לדוקטור מיכל הרן לומר, ולא על זה שמשתיקים אותה. זאת אומרת, כל הפרשה הזאת שקורית, מושתקת.
אלונה, את מכירה, יש ביטוי בעולם התיאטרון דווקא, ואני מבין קטן מאוד בתיאטרון, אבל אני כן, את הביטוי הזה אני מכיר, על האקדח שמוצב, שרואים אותו במערכה הראשונה, מתי הוא יורה, אז אנחנו כרגע במערכה הראשונה, והאקדח הוא כמובן אקדח מטאפורי, אבל כאשר באים ומאיימים על רופא שמביע את דעתו, דעתו המקצועית, את יכולה לאהוב אותה, את יכולה לא לאהוב אותה, אבל זו דעתו המקצועית, אז למה, מה תכליתו של האיום הזה? מה תכליתה של, של, של אותה התכתבות, או אותו מכתב, או אותו שיחת טלפון שרופא זה או אחר מקבל? את יודעת מה אני יכול להגיד לך? לפני שבוע פונה לה איזשהו רופא, אומר לי, תשמע, אני לא רוצה שידעו שדיברתי איתך. מספר לי איפה הבעיות, ואיפה נותן לי כל מיני נקודות לשים לב אליהן במחקרים כאלה ואחרים. ואני אומר לו, תגיד דוקטור, ממה החשש? ממה אתה פוחד? אלי, מה קורה לך? אני עובד במקום. שאם ידעו את דעתי האמיתית, אני פשוט יהיה מוקצה. לא ידברו איתי ולא ישבו לידי ולא ירצו להתקשר אליי. ותראי, יש אנשים שאני יכול להגיד שהם באמת אנשים שהולכים עם האמת שלהם עד הסוף. ויש אנשים שמותר להם שגם תהיה להם את הדעה האחרת. אנחנו בסופו של דבר רוצים לחשוב שאנחנו במדינה חופשית, נכון? כשאנחנו במדינה חופשית, מותר שלכל אדם תהיה את הדעה שלו, זה בסדר. יש את הדעה המערכתית ויש את הדעה הפרטנית, וזה הכל בסדר. תראי, אפשר לנהל ויכוח ואפשר להגיד כל דעה וכל מחשבה. אם אנחנו אומרים אותה כמובן בצורה מבוססת, או שאנחנו מתבססים על אמירה של בעל הבנה בתחום וכן הלאה, אני לא מדבר איתך על לזרוק כל מיני אמירות, בסדר, תמיד יעלו אותם קונספירטורים ויגידו א', ב', ג', ד', ואני גם יכול, כבר יצא לי גם להגיד, לענות למישהו בבית משפט, שאמר לי, אבל אתה אמרת לי ככה, לא היו דברים מעולם, אמרתי לו, בסדר, ואתה אמרת לי שהכותל המערבי הוא שלי. בסדר, נו, אז אמרת, אז מה? בשורה התחתונה, אנחנו חיים במדינה שאמורה להיות מדינה חופשית, ואנחנו צריכים להקפיד שזה מה שהיא תהיה גם אחרי משבר הקורונה. והכיוון שאנחנו הולכים אליו הוא כיוון רע מאוד. אני אומר לך, זה אמור להדיר שינה מעיני כל אחד ואחת מאיתנו. כי בסופו של יום, ביום שבו אדם לא יכול להחליט מה נכנס אליו לגוף ומה לא נכנס אליו לגוף, את דיברת על הסכמה מדעת, אני יכול להגיד, אפשר להסתכל על סעיף הסחיטה באיומים בחוק העונשין, ואפשר, את יודעת מה, גם ללכת למקומות אחרים, אבל באמת אני אומר, הסכמה מדעת היא דבר שהוא קריטי בעולם המשפט. הוא הבסיס של דיני הרשלנות הרפואית בהרבה מקרים. כי המון המון תיקים של רשלנות רפואית מתבססים על זה שהמטופל לא הבין, והייתה כאן אפילו עוולת תקיפה, כי באמת ההסכמה לא הייתה הסכמה מדעת, והרופא לא ביקש את האישור של המטופל, ולא הסביר לו, וכאן הרשלנות. ואת יודעת מה יכול להיות שאנחנו נגלה שאחרי משבר הקורונה, כל עולם הרשלנות הרפואית הולך ומשתנה לו. ודיברנו על כל מיני בעלי אינטרסים וכדומה.
כן.
אני תוהה לעצמי, האם לחברות הביטוח אין פה איזשהו אינטרס. אבל זו תהייה ש... תהייה ראשונית.
כן. אתה יודע שאני חושבת, שנייה, אם אני נכנס לראש של השופטים, או אלה שלפחות תומכים בכל התהליכים האלה והפרות זכויות אדם, מתוך איזושהי תפיסה שטובת הכלל כרגע יותר חשובה מטובת הפרט, אז אני חושבת שיש פה שתי עמדות שצריך להחזיק. העמדה הראשונה, שאנחנו פה באמת במגפה, בסכנת הכחדה. אנחנו במצב שיש כאן וירוס שמסכן את האנושות. עכשיו, אם באמת זאת הנחת העבודה בינינו, הכל מוצדק. למוטט העסקים, לסגור אנשים בבתים, לא לראות את הסבתא, לעשות שיימינג על מי שמעז לומר מילה, הכל טוב ויפה, באמת, אם אנחנו נמצאים פה בשעת חירום אמיתית. אבל, אם אנחנו לא נמצאים פה במצב חירום אמיתית, כל מה שנגזר מתוך זה, זה בעצם מגדל קלפים של רמאות. עכשיו תראה, אנחנו מדברים על בעצם בדיקות ה-PCR, שגם פרופסור גרוטו לא צריך ללכת רחוק לממציא של הבדיקה הזאת. פרופסור גרוטו אמר שאלה בדיקות, הרי על כל המגפה הזאת היא נשענת על תוצאות בדיקות ה-PCR. שפרופסור גרוטו אמר שהם 90% פוזיטיב פולס. זאת אומרת, על כל 100 אנשים שאומרים שהם חולים בקורונה, אגב, שהם לא חולים מאומתים, 90 מהם הם זה טעות. אז כל המגדל הקלפים הזה שאנחנו בסוג כל מגפה, זה בכלל יושב על נחת יסוד, שנראה לי שאת יודע, אנחנו מגיעים לבית משפט, ומדברים עכשיו על הסייעת הזאת, מכוכב יאיר, ובאה ראש מועצת כוכב יאיר, ומנהל כוח אדם, משאבי אנוש שם והכל, והיא מסכנת את הציבור וכולי, אבל סליחה, בכלל השורש של כל השיח הזה, אני חושבת שאין לו כבר מקום. אנחנו בכלל מנהלים את השיח אחרי שהסוסים ברחו מהעורווה, ויוצאים קוט הנחה שיש פה איזשהו וירוס מסוכן לאנושות, והנתונים, הגרפים, הסטטיסטיקות, המצב של התמותת יתר, הדיווחים כבר של ה-CDC, זאת אומרת, מכל הכיוונים, אנחנו לא נמצאים באמת במצב שמדינת ישראל באיזושהי שעת חירום, ואין שום הצדקה לכל הטרפת הזאת. עכשיו, אם זה לא נידון בבית משפט, זאת אומרת, מה שאני מתרשמת, זה שבכלל הבסיס עליו כל הטירוף הזה יושב, מתעלמים ממנו. זאת אומרת, יש הנחת עבודה שיש כאן וירוס מסוכן, ועכשיו השאלה מי יותר חשוב, הפרט או הציבור? אבל רגע, מה עם השאלה? מי אמר שיש כאן מגפת קץ האנושות? תראה, אני עוד משפט אחד ואני נותנת לך להגיב לי. אני יודעת שהשאלה היא ארוכה, כמו אילנה דיין. ששואלת חצי שידור,
גם
יצא לי
ירון
כזה.
לונדון מצטיין בזה, אבל בסדר, הכל
אז גם
בסדר.
אני מצטרפת.
בחברה טובה.
אתה יודע, אני פגשתי את פרופסור קמרון, שהוא מנהל מחלקת מעבדת קורונה באוניברסיטת תל אביב, והוא וירולוג, ופגשתי אותו בהפגנה בהבימה לפני 3 חודשים, ודיברתי איתו על המגפה. אז הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, אלונה, הייתה מגפה קלה והיא נגמרה. לפני 3 חודשים הוא כבר אמר שהיא נגמרה, פגשתי אותו שוב לפני 3 שבועות, אמרתי לו, פרופסור, אתה אמרת לי לפני 3 חודשים שהייתה מגפה והיא נגמרה, אז הוא ענה לי, אני עדיין טוען את זה. אז עכשיו עצם, ואגב, ובדיוק יצאנו מסגר, כן? זאת אומרת, הבסיס לכל הטרלול והטירוף והרס המדינה והסכסוך בין כולנו, זה על הנחת עבודה, שעל זה אני שואלת, האם בכלל מישהו תוקף את התפיסה שאנחנו באמת נמצאים בפנדמיה אמיתית שמצדיקה את כל החרדות ואת כל מה שנגזר מזה? האם יש איזושהי התייחסות לזה בפן המשפטי?
תראי, כמובן שהפן המשפטי הוא פן מאוד מאוד מרחיב ונרחב. בתי משפט באופן עקרוני דנים בהכל. זאת אומרת, כשאתה מגיע עם תיק לבית משפט, לאולם, אתה מדבר על הכל. אבל מה לעשות, הדיון לא נערך לפני שעות ארוכות, בדרך כלל זה מדובר על דיונים של דקות קצרות, ונגיד שעה, שעה וחצי, כמות היכולת להיכנס לכל פרט ופרט היא מוגבלת, מה גם שיש כמה צדדים תמיד, אבל הדברים מקבלים ביטוי בכתבי הטענות, ואנחנו גם דואגים תמיד להעלות את הנושאים האלה. זה לא רק שאלה האם באמת קיימת כאן פנדמיה, כי זאת שאלה שהיא במומחיות של אנשים שלא יושבים באולם בית המשפט. השאלות שכן עולות בבית המשפט, שהן כן בתחום מומחיותו של בית המשפט, או של הצדדים שיושבים באולם, ביניהם עורכי הדין, היא באמת שאלת הסמכויות. ולמה אני מתכוון? תראי, אנחנו מכירים את הסיפור של סיגל הסייעת מצור יגאל, סיגל האמיצה אני קורא לה. ואת הסיפור למול ההחלטה של ראש המועצה. עכשיו אנחנו, התיק הזה נמצא בדיון והגשנו סיכומים, וגם הצד השני ממש לפני שעליתי כאן לשידור הגיש את הסיכומים מטעמו, ואנחנו עדיין מחכים לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, ונחיה ונראה מה יכריע בית המשפט, וגם אם לא יכריע, כמו שאנחנו בהכרח היינו רוצים, אנחנו גם נשקול לעלות לבית הדין הארצי. אבל, על מה אני בכל זאת מדבר? תראי, יושב ראש מועצה, שיש לו סמכויות כראש מועצה, והן מוגדרות בחוק. מקבל החלטה על דעת עצמו, החלטה בלי לקבל את התמיכה ואת האישרור של המועצה שהוא עומד בראשה. ואחר כך הוא בא לבית המשפט, זאת החלטה אגב שנקראת החלטה מנהלית, והוא בא לבית המשפט ואומר, אני קיבלתי החלטה בסמכות. עכשיו, כשהחלטה מנהלית מתקבלת בסמכות, או כשאנחנו רוצים לתקוף החלטה מנהלית, אנחנו עושים את זה לפי הכללים של המשפט המנהלי. ועכשיו, אחרי שאני קצת חופר על נושאים משפטיים, אני אגיד תכלס. תכלס, קיבלת החלטה, אתה צריך לקבל אותה כחוק, כדין. אם אתה מקבל אותה שלא כדין, היא לא תקפה. וזה בדיוק מה שקרה כאן. בא ראש המועצה לבית המשפט, אומר, קיבלתי החלטה. ואני גם מסתמך על איזשהו סעיף בחוק. רק מה? שהולכים לאותו סעיף, שהוא אגב לא בחוק, אלא באיזשהו צו משנת 50, 1950, אז אנחנו מגלים שראש המועצה לא מוסמך לקבל החלטה. מי שמוסמכת לקבל את ההחלטה היא המועצה. כלומר, כלל הגוף הנבחר שאותו ראש מועצה עומד בראשו. במילים אחרות, גם בממשלה אנחנו שומעים שהממשלה עתידה לקבל הערב החלטה לצורך הדוגמה. אנחנו שומעים את התדרוכים מלשכת ראש הממשלה או מלשכת שר כזה או אחר. ובאמת יש רוב מסתמן בממשלה, אבל זה עדיין דורש את האישור בהצבעה של כל הממשלה. אף אדם לא יכול לקבל החלטה על דעת עצמו. בטח לא לקבל החלטה שפוגעת בחוק יסוד של המדינה. ואנחנו רואים את הדבר הזה פעם אחרי פעם. אנחנו רואים מנהלי משאבי אנוש בכל מיני ארגונים ותאגידים שאומרים, אני יודע שאני עובר על החוק, לא מעניין אותי. זה מה שנהיה כאן. ואנחנו חייבים לשים לדבר הזה סוף. וכשבאים לבית משפט, ואנחנו רואים שיש בעצם מצד אחד ארגונים שרוצים לעמוד ולשמור כביכול על החוק מהצד שלהם, אבל הם מוכנים לדרוס חוק אחר, אז אני אומר דבר פשוט. זה לא סתם שהסמל של הצדק הוא תמיד המאזניים. ותמיד אנחנו רואים את בתי המשפט עם אותו סמל של כף המאזניים וכפות המאזניים. למה זה? כי בסופו של הדבר בית המשפט צריך לאזן. בית המשפט רואה זכות, זכות לעולם לא תהיה זכות מוחלטת, היא תמיד תהיה בטלה לעומת משהו אחר, ויש לנו כל מיני ערכים בחברה שאנחנו רוצים לשמור עליהם, וזה בסדר. אבל אתה לא יכול לבוא לבית משפט, להגיד אני בידיים נקיות, אני פועל כדי לשמור על החוק ועל הציבור ועל הכל, ולבטל חוק אחר כאילו לא היה קיים, במיוחד לא חוק יסוד. אז אנחנו באמת צריכים להבין, אנחנו נמצאים כאן בסיטואציה שלא היינו בה עדיין. זה לא דומה לסיטואציה של מלחמה. זה לא דומה לסיטואציה של הקמת המדינה. אנחנו נמצאים היום בסיטואציה של משבר חוקתי שלא היינו בו מאז ומעולם. מעולם לא היינו במצב שבו יש קונצנזוס בציבור, ממש קונצנזוס בציבור. אנחנו רואים רוב מוחלט של הארגונים והתאגידים, ואנחנו רואים, כל יום אנחנו שומעים על עוד ארגון ועוד ארגון, שאומרים, העובדים שלי יגיעו לעבודה מחוסנים, ככה הם קוראים לזה, ואם הם לא יהיו מחוסנים, שלא יגיעו לעבודה מצידי שיתפטרו, מצידי יפוטרו.
כן.
איפה דיני העבודה? איפה בתי הדין לעבודה? מה, לקחנו את כל הפסיקות של בתי הדין לעבודה משנת 69 וזרקנו אותם לפח? לקחנו את חוק יסוד חופש העיסוק ואת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ועפנו אותם לפח? זה לא עובד ככה. זאת המדינה שנוצרה לנו בשבועות האחרונים. עכשיו תראי, אני לא רוצה להיכנס פה לשיח פוליטי, אבל אנחנו בעוד 12 יום או 14 יום, משהו כזה, אנחנו הולכים לבחירות. ואנחנו הולכים לבחור את המועמדים שלנו. תשימי לב, אף אחת מהמפלגות לא יוצאת כנגד מה שקורה כרגע במשק.
נכון.
לא יוצאת כנגד נכון. האנרכיה הזאת שנוצרת כאן, ואני אומר אנרכיה כי כן. היא באמת אנרכיה. האפשרות הזאת של לפטר עובדים, רק כי הם לא רוצים להכניס חומר כזה או אחר לגוף שלהם, היא אנרכיה. היא פשוט
אף אחד לא מדבר על זה, זה לא יומן. מוחלט.
זה לא על סדר היום הציבורי, וזה, אני פשוט לא מבין איך זה יכול להיות, אבל את יודעת מה? אני דווקא אקח אותך למקום אחר. מקום מפתיע, רשות השידור. רשות השידור בשנת 2012 או 2014, משהו כזה, מתפרקת. היה בזמנו איזשהו שר אוצר ואיזשהו ראש ממשלה מסוים, האחד לפיד, השני נתניהו, שחתמו על תעודת הפטירה של רשות השידור, כמו שהם קראו לזה אז. אז הייתה צריכה לקום כל זעקה, משום שכולנו ראינו את הביטול של רשות השידור כאילו כמשהו מאוד מאוד מוצדק, כי הרשות הייתה רקובה וכדומה. אבל תחשבי על זה בצורה אחרת. בעצם הייתה כאן מדינה שלא צריך להתמודד עם ועדי עובדים. ובמקום להתמודד עם ועדי העובדים ולמצוא פתרונות במסגרת החוק, מה עשו? עשו חוק חדש. אמרו, אוקיי, לא הצלחנו להתמודד איתם, נבטל אותם. הם לא יהיו קיימים יותר. וברגע שביטלו אותם והם לא יהיו קיימים יותר, זה בעצם הייתה הסנונית הראשונה, לבוא ולהגיד, יש במדינה דיני עבודה, יש שם באמת זכויות יסוד וכדומה, אבל כשזה לא נוח לי, אני פשוט מבטל אותם כאילו הם לא היו. אז אני הולך היום לשנת 2021, ואנחנו נמצאים כאן ערב בחירות, אף מפלגה לא עוסקת בנושא הזה. יש פה פגיעה חמורה בחוקי יסוד, שאף פוליטיקאי לא מעלה את זה לסדר היום. כאילו זה לא קיים, כאילו אנחנו לא שומעים את זה כל יום קורה ומתרחש לנגד עינינו.
כן.
וזה דבר שהוא מזעזע בעיניי, ושכל אחד יחליט למי הוא מצביע, גם על רקע השתיקה בעניין הזה.
זאת בגידת התקשורת ובגידת הפוליטיקאים כולם.
גם, וגם אני יכול להגיד לך, מעבר לזה, אנחנו היום צריכים להסתכל ולהבין, כשיש לנו ראש ממשלה, שבא ואומר כבלם ועדה, כבלם ואפילו לא זוכר באיזה ערוץ זה היה, הדבר הזה שנאמר, שהוא אומר, אנחנו כבר אחרי הקורונה. הרי זה לא, ביבי לא בורחות לו המילים בשידור. הוא לא אומר שטויות שהוא לא רוצה להגיד או לא מתכוון, אלא ראינו את זה גם בישיבה שלו עם אותם שולמנים שישבו אצלו בבית ראש הממשלה. הוא אומר את הדברים שהוא באמת חושב, וזה בסדר, אני מכבד אותו על הדבר הזה. אבל כשהוא אומר, עברנו את הקורונה, ואנחנו מנגד שומעים את בחירי משרד הבריאות שאומרים, לא עברנו את הקורונה, אנחנו עדיין באמצע משבר, ואנחנו שומעים את אותה מפלגת הליכוד שבאה ואומרת, אנחנו לא מוכנים להתנהל תחת שלטון הפקידים, או תחת השלטון הפקידותי. אז תגידי לי את, את מרגישה שיש כאן אירוע עדיין שהוא נמשך, או שהאירוע הזה כבר נגמר? מי קובע? האם משרד הבריאות, גרוטו, אלרוי פרייס ואחרים, או דווקא שלטון הנבחרים, נתניהו שאומר שהאירוע כבר נגמר ומאחורינו? אני לא יודע, אלה שאלות שבאמת אולי צריך להפנות גם אליהן.
לי אין ספק שהוא מחליט הכל, זה מה שאני מרגישה. ואם אנחנו כבר מדברים על הרגשה, אז אתה יודע, היום אני דיברתי עם כמה אנשים על איזושהי אפשרות, אתה יודע לפני, אני יודעת מה, 4-5 חודשים, היה פה אמוק של בדיקות PCR לבריאים. זאת אומרת, ממש עיריות הציעו הגרלות של אופניים, כדורסל, כדורגל, שוברים של קניות, סליחה, בסופר.
צ'ונט.
לא, צ'ון זה על החיסונים.
נכון.
סליחה. הציעו המון שוחד כדי לדחוף את האנשים לעשות את הבדיקות PCR, ובעצם מה שהיה, היה עידוד מאוד מסיבי של כל העיריות והמועצות המקומיות לגרום לאנשים ללכת לעשות את הבדיקת מטושים. ומה שהתפרסם זה שעל כל מכסה מסוימת של מאומתים, המועצות והעיריות קיבלו תגמול כספי של, אם לא טועה, 250,000 שקל. זאת אומרת, המדינה, הממשלה, המדינה, עודדה את ראשי המועצות והעיריות בתשלום, כדי לעודד אותנו לעשות את הבדיקות האלה שהן 90% פוזיטיב פולס, כדי לייצר כאן פנדמיה ולתת בעצם הצדקה לכל הסגרים שהם עשו. ועכשיו מה שקורה זה, אם אני לוקחת את מה שאנחנו יודעים שהיה, ואם אני מנסה להסביר איך יכול להיות שבמגדל יש אונסים את העובדים שלהם להזריק את החומר של פייזר, וגם בשופרסל, וגם בצבא, וגם במשטרה, וגם במשרד החינוך, ואיך יכול להיות שזה גם הגיע היום, שמעתי לצ'ק פוינט, גם חברת צ'ק פוינט, שהיא לא מוסד ממשלתי, אומרים לעובדים שלהם, או שתזריקו, או אל תבואו לפה יותר, אני יודעת את זה מקרבה ראשונה של קרוב משפחה שלי שעובד שם, ובפרטנר וכולי וכולי. זאת אומרת, יש איזשהו אותו שיח ואותו גם סגנון של מכתב שאנשים מקבלים, או שתזריקו, או שכל 72 שעות לכו תוכיחו שאתם לא חולים. וזה איזשהו משהו שכאילו אני אומרת, משהו פה לא שפוי קורה. ועולה בנו את ה... מחשבה שיכול להיות שכל התמריץ המטורף הזה והיוזמות והיצירתיות שמקומות עבודה מתגמלים עובדים ומעודדים עובדים ועושים כל מיני סנקציות לעובדים כדי שיזריקו, יש לי חשד מאוד מאוד גדול להעלות את האפשרות שממשלת ישראל משחדת, משפה את המקומות עבודה לפי אחוזי התחסנות. כי אחרת אני לא מצליחה להבין את המוטיבציה של כל המשק לכפות עלינו ניסוי בבני אדם. אני לא מצליחה להבין את זה.
תראי, אני באמת לא יודע. אני רק יודע להגיד דבר אחד. ואני מבין את התחושות שלך משום שאת בסופו של דבר, כשאת נמצאת באי ודאות, אז באי ודאות עכשיו... אם הייתה המדינה באה ואומרת, הנה זה ההסכם שלי עם פייזר, הנה זה ההסכם שלי עם מודרנה, הנה אני שמה לכם מול העיניים את ההסכם עם ג'ונסון, אז היינו יכולים להיות בוודאות מסוימת. אבל כשאנחנו מקבלים הסכם, או שאנחנו לא מקבלים הסכם, אבל גם בהסכם שאנחנו כבר כן מקבלים, יש שם סעיפים שלמים מחוקים. למה?
כולל התאריך.
מה, מדובר באיזה סוד מדינה? מדובר פה באיזה עניין ביטחוני? מה מדובר פה? על מה מדובר פה? אנחנו באים להגן על סודות עסקיים, על סודות מסחרים, למה מה? חברה כזאת או אחרת תקום מחר בבוקר ותעתיק את החיסון? ראינו גם את מודרנה וגם את פייזר ראש בראש מגישות ל-FDA ול-CDC ומוציאות ומפרסמות ומפתחות. מה? לכל חברה בעולם יש את היכולת לעמוד ועכשיו לפתח מוצר כזה שיתחרה בהם? יש פה איזה חשש שמשהו יזלוג? ברור שבמקום שבו יש מה להסתיר, יש לזה סיבה. וכנראה שאם המדינה עבדה כל כך קשה כדי להסתיר משהו, יודעת למה.
ולכן... תגלי, יצא לך לעבור על החוזה הזה?
יצא לי לרפרף עליו.
אז עורכת הדין ולנטילה נלין עברה על החוזה הזה, ואני יודעת שאחד הסעיפים שם אומר, זה שבמידה, שזה לא מחוק אגב, שזה מעניין, דווקא היה מתאים להם למחוק את זה, להשחיר את זה, שבמידה והזריקה הזאת לא תצליח ויהיה פה קטסטרופה, אז אנחנו לא נדווח על זה. זה דבר שממש חתום בחוזה שלא יגידו לנו את תוצאות הניסוי במצב של קטסטרופה. וזה מוביל אותי לדבר הבא, שיש פער מטורף בדיווחים שיש בתקשורת על הנזקים ועל תופעות הלוואי ועל התמותה מהזריקה הזאת, לעומת מה שקורה בשטח. אני יכולה להגיד לך שפה, מכשיר הטלפון שלי, הכמויות של הדיווחים של אנשים שמספרים לי על קרובי משפחה וחברים ושכנים ומכרים שלהם, שהיו בריאים, קיבלו את הזריקה, והם לא אותו דבר יותר, שיתוקים, דלקות שריר הלב, נפטרו, שבץ מוחי, רשימה ארוכה של תופעות לוואי קשות, מגיעות אליי, שזה, אתה יודע, אני לא משרד הבריאות, ואני לא איזה גוף מוכר, אני אומרת, אם מגיע אליי רק אחוז ממה שקורה בשטח, יש כאן קטסטרופה. נכון. אם רק אחוז ממה שמגיע אליי, יש קטסטרופה. עכשיו, מעבר לזה, עזוב אליי, ברשתות החברתיות, בכל מיני קבוצות ופורומים, יש דיווחים.
הרי לא צריך להרחיק, לכת, ממשלת בריטניה מפורסמת.
אבל רגע, עורך דין ברטל, איפה בתי המשפט? כמה הם מנותקים? השופטים חיים בלה-לה-לנד?
תראי, יש את האמירה המפורסמת שהשופטים חיים בתוך עמם, אבל גם השופטים נוטים תמיד לקבל, לא כמובן מאליו, אבל הם נוטים לקבל ונוטים לייחס משקל רב משמעות למה שאומרת המדינה. ואני חייב לומר, עד היום לא הוגשו מספיק עתירות בעניין הזה, הנושא הזה לא הגיע מספיק פעמים, ראינו מקרים מסוימים שכן בית המשפט הלך עם העותרים, במיוחד בית המשפט העליון, אבל אני אומר לך בכנות, צריך להסתכל רגע ולחשוב, אם ממשלת בריטניה יודעת לדווח על התופעות הלוואי, למה ממשלת ישראל לא עושה את זה באותו שקיפות? באותה שקיפות בדיוק, כמו שעושה ממשלת בריטניה. מה יש בבריטניה שאין פה?
ועוד אנחנו ניסוי, אז אם אנחנו ניסוי על אחת כמה וכמה, א', הציבור, ברגע שהוא זרק, הוא צריך לקבל מסמך, ולתת לכל מוזרק ומזרק ולבני משפחתו איזושהי כתובת לדווח על תופעות הלוואי, הם לא מקבלים.
אני יכול להגיד לך שהגיעו אליי מקרים של אנשים שבאו ואמרו לרופאים, תשמעו, היה לנו ככה, דימום כזה, דימום אחר, והרופא אומר, לא, זה לא קשור
נכון. נכון,
לא
זה מאוד נפוץ.
אני באמת לא יודע איך הרופא יכול לדעת.
איך הרופא יכול לדעת שזה לא קשור לחיסון? אתה יודע, אני דיברתי עם חוקרת ששאלתי אותה, תגידי לי, במחקר אמיתי, מסודר, שמריצים מחקר, איך זה כן צריך להתנהל? אז היא אמרה לי, היא אמרת לי, זה מאוד פשוט. כשעושים מחקר ורוצים לבדוק קשר וסיבתיות בין א' לב', כל מי שקיבל זריקה ולאחר הזריקה היה איזשהו שינוי, לא משנה, אפילו מצב הרוח שלו השתנה, אפילו אם הוא התעלף ברחוב, אפילו אם הוא חטף מתקפת עצבים, לא חשוב מה, נדרס בתאונת דרכים, לא משנה מה קרה לו, שהוא חריג, זה צריך להירשם בתוך הדאטאבייס, מכיוון שאנחנו לא יכולים לעשות מחקר ולהניח ולהגיע למסקנות, בלי שאתה משווה את התופעות לוואי של הציבור המוזרק, לעומת הציבור שלא הוזרק, ולראות כמה פה חטפו שבץ, כמה כאן, כמה פה חטפו דום לב, כמה פה יש דימומים וגינליים, וכמה אלה שלא הוזרקו, כמה פתאום יש לאנשים דלקות שריר הלב, וכמה פה, כמה התפרציות דלקת שלווקת חוגרת, וכמה פה, זאת אומרת, המובהקות, אתה יודע, גם בלי מחקר, רק מלהריח את השטח, אתה שומע כל כך הרבה דיווחים בסמוך לזריקה, לתופעות לוואי חמורות ביותר, וכל השטח צועק את זה, ואיפשהו בתקשורת שום דבר לא נחשף. אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, יש לי קבוצות וואטסאפ שאני מדווחת שם את מה שלא מספרים לנו בערוץ הפרסומות של פייזר, כלומר בטלוויזיה, בחדשות, והעורך משנה של חדשות 13 נמצא אצלי בקבוצות. הוא חשוף לכל העדויות האלה. עכשיו אני אומרת, וואלה, בעולם מתוקן, אתה רואה כל כך הרבה עדויות, איך אתה לא לוקח את... מולי, אלונה, תביא לי את הטלפון של זאת שכתבה לך את זה ושלי, לך תחקור את זה, זה לא מעניין אתכם? תשמע, לפי מה שאני רואה, יש כאן השתקה מכוונת. יש פה פשעים חמורים מאוד נגד הציבור, יש פה הסתרה, ואני חוששת שיש פה כבר קטסטרופה כתוצאה מהזריקות האלה, ומשרד הבריאות לא מנטר את תופעות הלוואי. אגב, רופאים בכלל לא יודעים איפה מדווחים. אתה יודע, הרופאים אמרו לי שאין להם מושג איפה מדווחים בכלל על תופעות הלוואי, ואני באמת שואלת את עצמי, האם עד כדי כך הופקרנו? איפה המשפט? איפה עורכי דין? איפה השופטים? איפה אנשי מקצוע? איפה השכל הישר? איך יכול להיות שאני, ללא רקע מדעי, לא אפידמיולוגית, לא וירולוגית, לא רק אני, ציבור שלם של אזרחים מן השורה, רואים את הקטסטרופה הזאת, וכל מערכות השמירה עלינו, לא יודעת כאילו מה נסגר עם האנשים, כולם או בעיוורון, או טיפשים, או שותפים לפשע, אני לא מצליחה להבין מה קורה כאן, שהשטח בוער, יודע האמת אחת, והמיינסטרים משדר לנו פשוט ערפל.
אני אתן לך את התשובה הכי קצרה והכי פשוטה שאני יכול לתת. כשאת לא רוצה למצוא משהו, את לא מוצאת אותו. וכשהאינטרס שלך הוא מה שנקרא להתגבר על המגפה ולצאת, חזרה לפתוח את המשק וכן הלאה, זה מה שאתה עשי. הנה, אנחנו רואים את ההתנהלות של הממשלה בשבועות האחרונים. לפני שבועיים שמענו בכירי משרד הבריאות שאומרים, אסור לפתוח את השמיים, יש סכנה, יש סכנה וכן הלאה. בשבוע האחרון, השמיים נפתחו. מה? אין יותר חשש לווריאנטים? אין יותר חשש לזליגה של כל מיני התרבויות כאלה ואחרות? מה השתנה? מה כן. קרה השבוע שלא קרה לפני שבועיים?
כן.
זה דוגמה אחת, ואני יודע להגיד לך דוגמאות נוספות, אבל בסופו של דבר הכל חוזר לאותו בסיס. כשאין שקיפות, יש הסתרה. זה הכלל. וכשיש כן. הסתרה, יש סיבה שיש הסתרה. וכאשר אנחנו שואלים את עצמנו שאלות טובות, ואין לנו תשובות טובות לענות עליהן, אז אנחנו חייבים ללכת לאותו מקום, שמענו את החשש הראשוני, וזה אותו הסכם, ואותו אינטרס משותף של ממשלת ישראל, או מישהו מתוך מדינת ישראל, למול החברות האלה, היצרניות, ואנחנו באמת צריכים להבין מה קרה פה. עכשיו, תראי, יכול להיות שיש סיבות מאוד מוצדקות. באמת, יכול להיות שאנחנו כולנו פה רואים שחורות, ואנחנו לא מבינים את התמונה, ויש סיבה מאוד מאוד טובה שבאמת מדינת ישראל חתמה על הדבר הזה בצורה הזאת. את יודעת מה? נניח. אבל איך אנחנו יכולים לדעת? איך אנחנו יכולים לדעת שמסתירים מאיתנו מידע? אז אמר כבר פעם מישהו חכם מאוד, שאור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר, ונדמה שזה מה שצריך לעשות כאן, להוציא את הכל לאור השמש, לחטא, ואת יודעת, בסופו של יום אמרו לנו בהתחלה איך לקנח את האף, ואמרו לנו לשים אלכוג'ל, ואיך לשטוף ידיים, וכן ככה ולא ככה, כל מיני, נו. בסופו של יום אמרו לנו תחטו. אז אני אומר גם לממשלה, בואו תחטו. תוציאו את הדברים החוצה, כן. תפרסמו את הדברים. אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר. זה נכון לגבי כל דבר, זה נכון גם לגבי הנושא הזה.
יפה מאוד. ואני חייבת להגיד לך שגם מה שאנחנו עושים כאן ועכשיו זה אור השמש, מכיוון שהשיחה שלנו לא תתפרסם מן הסתם בערוץ הפרסומות של פייזר, סליחה שאני צינית, אבל אם מותר, אני לא צריכה להיות עם, אתה יודע, פוליטיקלי קורקט, אני לא חייבת לאף אחד שום דין וחשבון. זאת הזדמנות בשבילי גם להשתמש בבמה הזאת ולספר לך משהו שרופאים שכולם מושתק כי מאוימים, ולשמש להם, אתה יודע, שופר ולומר משהו שדיברתי עם אחת הרופאות. וגם הדבר הזה, אתה יודע, אני מספרת לך את זה, גם אם אתה לא יכול לעשות עם זה כלום, יכול להיות שמישהו ששומע את השיחה הזאת יכול לעשות עם זה משהו. ולכן אני אומרת, do your best and let the universe do the rest. אני אומרת לך את הדבר הזה, אני לא יודעת לאן זה יגיע. אז אני אספר לך ככה. הייתה לי שיחה עם, אני מדברת עם כל מיני רופאים ומדענים, גם שוטרים, יש הרבה מאוד מידע מאוד מעניין שקורה מהשטח. אגב, שוטר מספר לי שקופים עליו את הזריקה, ולא מטילים עליו סנקציות מאוד קשות. זאת אומרת, גם המשטרה בעצמה, הפיקוד של המשטרה, מפר על החוק, שזה לא יומן. כאילו, המשטרה עוברת על החוק כלפי השוטרים של עצמה, שזה... כן. אז שיחה שהייתה לי עם רופאה לפני כמה ימים, היא אומרת לי את הדבר הבא. אני שאלתי אותה, תגידי לי, הם אומרים שהמוטציה, עכשיו יש הרבה תמותה בגלל השמוטציה הזאת, כמו שממי גולן קורא לה. ואני הסתכלתי בנתוני תמותה של הדשבורד של משרד הבריאות, ורואים בצורה מאוד מאוד מובהקת, אתה מהנהן, אתה יודע על מה אני מדבר. מהיום שהתחילו הזריקות, יש קפיצה מובהקת בתמותה. וגם התחילו דיווחים אמיתיים שבתי חולים מפוצצים במושפזים. אז איך שהתחילו להזריק לציבור את החומר הניסיוני של פייזר, גדל כמות התמותה בארץ וגם שיעור המושפזים. ומשרד הבריאות טוען שהגיע פתאום בדיוק מוטציה למרבה החוסר מזל. ואני אמרתי, זה לא המוטציה, זה הזריקה. זה בגלל הזריקה, התמותה. זאת ההשערה שלי. ועל זה דנתי עם איזושהי רופאה. ותקשיב מה היא ענתה לי. אני סיפרתי את זה לקבוצות וואטסאפ שלי שעוקבים אחריי, כי אני כרגע חסומה גם בפייסבוק וגם ביוטיוב, דרך אגב, בגלל שאני חושפת עדויות מהשטח. אז הרופאה אמרה לי את הדבר הבא. תבין, זאת רופאה שאסור לה לדבר, שזה הזיה. היא אומרת לי, אלונה, אני דיברתי עם כמה וירולוגים, והדיבור שם הייתה לנו השערה, שמה שקורה זה שהמחוסנים, הם באמת מחוסנים נגד הווירוס, אבל וירוס רוצה להישאר ולחיות, ולכן אם הוא לא יכול להיכנס לתוך הגוף, הוא מפתח מוטציה והוא הופך להיות יותר אלים כדי כן בכל זאת להיכנס לתוך הגוף. ומה שאז קורה זה בעצם הטענה היא שבגלל המחוסנים, הווירוס מייצר מוטציות הרבה יותר אלימות ומסוכנות ללא מחוסנים כרגע. וגם עוד הם אמרו הווירולוגים, והם הסבירו לה שם שבמצב נורמלי, שאין התערבות של הפארמה, הווירוס, המטרה שלו זה דווקא כן לשרוד, וכן לא להרוג, לא, הווירוס לא רוצה להרוג את כל האנושות, כי אז גם הוא ימות, לא יהיה לו על מה להתקיים. ובעצם הווירוס מפעם לפעם הופך ונהיה הרבה יותר חלש, והוא מתאים את עצמו לאדם. ומה שכדי שהוא חייב אותנו בשביל לחיות, יש לנו הרי מלא וירוסים בתוך הגוף, ובעצם מה שהיא מסבירה לי, זה שהמוטציות האלה נוצרו בגלל הזריקה של פייזר, ונוצרים מוטציות הרבה יותר אלימות. והיא אומרת לי, זה ההסבר למה יש עכשיו כל כך הרבה מאושפזים, צעירים ובריאים, מה שלא היה בכל השנה עד החיסונים האלה, וזה ההסבר שלה, ויותר מזה גם אומרת שעוד 3 חודשים, כשההשפעה של האנשים שהזריקו, ההשפעה תפוג, הם נמצאים תחת סכנה של המוטציות האלה בעצם שהתפתחו. עכשיו, כל הידע הזה המדעי, שאני ניסיתי להעביר אותו ולדייק, ולדייק בשם אומרה, מכיוון שאני לא אנשי מקצוע, אתה מבין? מה שקורה זה שבמקום שאנשי מקצוע יאמרו את זה, ויהיה על זה שיח פתוח, כי פה מדובר על בריאות הציבור, זה צריך לעבור מהפה שלי, שזה בפני עצמו ביזיון. אבל המידע הזה, עורך דין גלעד ברטל, מוסתר מעיני הציבור, רופאים, וירולוגים, אנשי מדע מושתקים, אסור להגיד אף מילה רעה על הזריקה של פייזר. ועם הדבר הזה, עם הידיעה הזאת, שהוועדה לענייני אמת, משרד הבריאות, משתיק רופאים ומדענים, איך אפשר לעצור את זה? מה צריך לעשות כדי שאנחנו נעודד את הרופאים שלנו להגיד את מה שהם חושבים על מה שקורה פה?
קודם כל אני מאוד שמח ששאלת את השאלה הזאת, משום שאנחנו צריכים לזכור גם את ההתפתחות. בוא נלך שנה לאחור. ישב באולפנים פרופסור שהיה בעבר חבר כנסת, מנכ"ל משרד בריאות, מנכ"ל בית חולים, פרופסור יורם לס. מהר מאוד, פרופסור לס, למרות שהוא פרופסור...
הוא היה חבר כנסת?
כן, אפילו חבר כנסת, אפילו עמד על הבמה ליד יצחק רבין באותו לילה מפורסם.
אוקיי.
ויורם לס... שהוא פרופסור לרפואה, לפי מיטב ידיעתי לפחות, אמר דברים שאת יודעת מה? שמעתי אותם גם בעצמי בעבר מרופאים כאלה ואחרים שהלכתי אליהם בכל מיני עניינים פרטיים שלי. אני לא חושב שהוא אמר דברים לא הגיוניים ובלתי קשירים בעליל, בסדר? ולא שמעתי שמישהו במשרד הבריאות לקח לו את הרישיון לעסוק ברפואה. אבל כשהוא אמר את הדברים, אז הם מהר מאוד, הם קיבלו תפנית, הוא קוטלג בתור מכחיש קורונה וכן הלאה.
כן.
אני לא חושב שכדי להגיד משהו כנגד חומר רפואי כזה או אחר, או כנגד תהליך התחסנות כזה או אחר, אני לא חושב שאם אנחנו באים ואומרים משהו, זה אומר בכך שאנחנו מכחישים את המחלה, או מכחישים את הווירוס.
נכון.
אבל השינוי שאנחנו צריכים לעשות פה הוא לא שינוי בעולם המשפט, הוא שינוי חברתי. אנחנו חברה שלא יודעת לקבל דבר שהוא לא במסגרת הקונצנזוס. ולכן אנחנו שומעים את ההתנהלות בביטול כלפי האמירות האחרות, כלפי הדעות האחרות, ואני אומר את זה בצער. יש כאלה שאומרים שזה התנהגות של חברה שבטית או אלימה, אני לא יודע לנתח את זה, אני לא סוציולוג. אבל אני כן יודע להגיד דבר אחד. החברה שלנו לא יודעת לקבל משהו שהוא לא בקונצנזוס. ואמירה שהיא לא בקונצנזוס היא אמירה שבאופן אוטומטי מותקפת וזוכה לביקורת ולקיתונות של ביקורת. וצריך להיות אדם אמיץ כדי לקום ולהגיד את מה שאתה חושב. וזה דבר שהוא בעייתי. אז האמת, מה שאני חושב שצריך לקחת מתוך כל הסיפור הזה, זה באמת איך אנחנו חוזרים להיות אנשים שמסוגלים להקשיב לאדם אחר, לאדם שלא חושב כמונו. את יודעת מה? אני חושב שכל אחד שרואה את השידור הזה יכול לשבת בבית ולהגיד, את יודעת מה? אני מוכן לשמוע את מה שאומרים אנשי פייזר, אני מוכן לשמוע את מה שאומרים אנשי מודרנה. אני לא בטוח שאנשים שתומכים במה שקורה עם פייזר או עם מודרנה מסוגלים לשבת ולשמוע את השידור הזה. וזה עצוב וזה חבל. אבל זה דבר שהוא כחברה, וזה באמת לא שינוי שהוא, זה אף בית משפט לא יכול להתערב בדבר כזה. זה היכולת החברתית שלנו, זה מנהיגי הציבור שלנו, זה האופן שבו אנחנו מנהלים שיח. ולצערי, אנחנו לא במקום הזה, ואנחנו חוקים מזה, אני מקווה שלא יותר מדי, אבל זה לא נראה טוב.
אני יכולה רק לומר לך שמנקודת מבט שלי, אני יכולת לייצר שיח, מכיוון שהציבור שמאמין שהוא בסכנת, הציבור נמצא בחרדות, החרדות האלה זה חרדות שהוזרקו לו באופן יומיומי במשך שנה דרך המיינסטרים, וגם הדבר הזה זה עוד פשע והולכת שולל של התקשורת, של פרופסורים לרפואה ושל הפוליטיקאים, שהם זרעו פה חרדה, וכשבן אדם במצב של חרדה, והוא מאמין שמי שחושב אחרת ממנו הוא מסכן את חייו, הוא מגיב בצורה חייתית, אוטומטית, fight or flight, וזו תגובה חייתית, ההתלהמות, השיח הלא מכבד, כל זה, זה תגובה בעיניי של אנשים שנמצאים בחרדות, וזה בדרך כלל אנשים שניזונים, וכל הידע שלהם, וכל האמת שמחזיקים, היא מהמיינסטרים. טוב, תראה, אני מבינה את המגבלות של הזירה המשפטית, אני ככה רציתי לקוות שתהיה יותר איש של בשורות עבורנו, שמשהו טוב מתחיל להיפתח ויש איזה שהם נקודות אור של היגיון בריא ושכל ישר וגם זכויות אדם שבתי המשפט הם מחזירים אלינו. אני מבינה שהבתי המשפט הם בעצם בבואה של העם, ואני מניחה שגם השופטים בעצמם נמצאים תחת חרדות, והם גם שטופי מוח של המדיה. אני מרגישה שלי לפחות יש עבודה לא פשוטה כדי לאפשר לציבור המאמין, למיינסטרים, לבוא ולבחון ולהקשיב ולאפשר לשמוע גם נקודת מבט אחרת לחלוטין על כל מה שקורה, מכיוון שבסופו של דבר אנחנו נצטרך להמשיך פה לחיות אחד עם השני ביחד על אותה אדמה. מה, ככה היית רוצה לומר משהו לקראת הסיכום השיחה?
תראי, אנחנו צריכים לדעת שבסופו של יום יבוא יום והדבר הזה ייגמר, ואנחנו צריכים לחשוב באיזה חברה אנחנו רוצים לחיות. האם בחברה שמכילה ומקבלת גם את מי שלא חושב בדיוק כמונו, או האם אנחנו רוצים לחיות בחברה שיש בה דעה אחת, ואת יודעת מה, אני אגיד גם טוטליטרית, כי מי שלא הולך עם משהו, הדעה הרווחת, הקובעת, בעצם לא אמור להיות קיים. אני לא רוצה שנגיע לשם, אני פוחד מהיום הזה שנגיע לשם, אני מפחד ממה שיקרה כאשר הילדים יידרשו להכניס חומר כזה או אחר, ואני באמת אומר, אני מאוד מקווה שאנחנו כולנו יכולים לתרום לשיח מכיל, לשיח מקבל, לשיח מאחד, ולא לשיח מפלג, כמו שאנחנו רואים כרגע. אני מקווה שגם אחרי הבחירות הדברים פה יירגעו קצת. יש פה איזה מין טבע כזה, שכל פעם שהולכים לבחירות, אז הדברים מגיעים פה לשיאים חדשים, ואת יודעת מה, לא רק פה, בהרבה מאוד מדינות. אני מקווה שאחרי הבחירות נדע למצוא את המאחד, גם המעסיקים קצת יירגעו. אני גם אופטימי, אני רוצה להיות אופטימי, כי את יודעת מה, עדיף להיות אופטימי מאשר פסימי, שגם בתי המשפט יפסקו משהו שאפשר יהיה לחיות איתו, שאפשר יהיה לקיים פה מרקם חיים עדין, כמו שרק בישראל יכולים לקיים. ואני מאוד מאוד מקווה שיבואו אלינו ימים יותר טובים, שהקורונה הזאת תעבור אותנו במהרה, ואני מדבר לא רק על הווירוס, הדבר הזה שגורם לנו להרגיש לא טוב, או אפילו יותר מזה, אלא באמת, גם על המצב הכלכלי שנוצר פה, גם על המצב החברתי שנוצר פה, ושבאמת נדע ימים בריאים וטובים יותר.
אני מצטרפת למילים שלך, וגם אני מחזיקה באופטימיות, ואני רוצה להאמין שמדינת ישראל בחוזה המושחר הזה התחייבה למכסה מסוימת של כתפיים, וברגע שהיא תסיים לאנוס את הציבור ולהגיע למכסה שלה על ידי מי שישבר, והאוכלוסיות היותר חלשות מבחינת גם ידע ונגישות למידע, הם יגיעו לשישה מיליון שלהם או כמה שהם הבטיחו לפייזר, ואז הם יניחו לנו. אני גם מזמינה אותך לגבי הנושא הזה של לחיות פה ביחד ולקבל את האחר ואת השונה ודעות אחרות, להכיר ולהיחשף למעורבות של פרופסור דן אריאלי בכל מה שקורה פה כרגע, מכיוון שאחת האמירות שלו שהוא אמר, שלדעתי זה שורש הבעיה, זה שהחיסון לא מגן עליי, אלא הוא הציע לשנות גישה ולזרוע בציבור אמונה חדשה שהחיסון מגן על האחר. ובכך בעצם הוא יצר מצב שאי אפשר לכבד את דעות שונות, מכיוון שאם אתה מאמין שאם אני לא הזרקתי את החומר של פייזר, אתה בסכנת חיים, זה המקור לסכסוך. ואני מזמינה את פרופסור דן אריאלי לקחת את כל הידע ואת כל החוכמה ואת כל הגאונות, לשקם את כל ההריסות שנעשו כאן ואת כל השיסוי ואת כל השנאה והסכסוך הזה בעם ישראל. אני לא יודעת אם אפשר לתקן במהירות שבה הדברים פה נהרסו, אבל עם אותם כלים של כלכלה התנהגותית שמשרד הבריאות ומשרד החינוך ירכשו את השירותים שלך, אולי עכשיו קצת, אחרי שתשיגו את המטרה שלכם ותזריקו למכסה, תבצעו חשיבה איך מחדשים פה את הרקמות העדינות של, של האזרחים פה במדינה הזאת.
עורך דין, אני מחרות שאני דיימים טובים יותר.
עורך דין גלעד ברטל, אני מאוד נהניתי לשוחח איתך.
תודה רבה.
ותמשיך לעשות עבודת קודש, להגן על זכויות אדם, ולהביא שפיות למדינה הזאת. אנחנו במצב חירום אמיתי, יש כאן מצוקה אדירה, ואנחנו זקוקים להרבה הרבה הרבה כמוך.
ושוב, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, גם לכם, ובפן האישי שלי אני יכול להגיד תודה רבה לשותפה עורכת הדין רעות לורנס, חן תלמור, שיה קטן, וכמובן עורכת הדין רותם בראון, וכמו שאמרתי קודם, שנדע ימים טובים יותר.
אמן ואמן. תודה רבה.
להתראות.